והגענו לעמוד 39. אנחנו נמצאים בשורה שישית. כאשר אדם, אתם רואים פסקה שלישית. כאשר אדם לא מודע, רואים? כאשר אדם לא מודע. כאשר אדם לא מודע למצבו הנוכחי, אין לו הבנת המצב שבו הוא נמצא, אין לו איזושהי הגדרה. אני חסר ביטחון, אני קנאי, אין לו הגדרה לגבי המצב. הוא מרגיש תחושות מעורפלות מאוד, אבל הוא מתקשה לשים את האצבע ולומר, הרגש הזה קוראים לו ככה, הרגש הזה קוראים לו ככה. כאשר אדם לא מודע למצבו הנוכחי, כיצד ידע להתקדם? בשדה קרב אתה לא יכול להסתפק בזה שאתה שומע קולות ירי. אתה צריך לדעת מאיפה הירי מגיע, כן? מורשת בינג'בל. כן? שומע, יורים, מחבלים יורים. לא יודעים מאיפה יורים, החלון הזה, מהחצר הזה, לא יודעים. רק לאתר את מקום הירי, זה לקח הרבה זמן, דבר שגרם להמון אבדות בנפש ופצועים. לא יודעים איפה הירי בא. יודעים שיש ירי, יודעים שיש מחבלים, יודעים. אבל לא יודעים איפה זה בא. יש חשיבות עצומה לזיהוי מקורות הירי, כדי שאפשר יהיה להפנות שם את התגובה. תגובה של ירי נשק קל או ארטילר, לא משנה, מטולים, לא יודע, מה שזה לא יהיה. אבל אי אפשר לנהל קרב באמת רק להתבססות של איזושהי התרשמות כללית שאכן מדובר פה בשטח אש. כן, זה לא מספיק. אותו דבר גם בו. אני יודע באופן כללי שבנפש שלי לא הכל בסדר. אני מרגיש שמתהפכים לי המעיים, אבל אני לא יודע מה זה. דוקטור, מה יש לי? צריך לבדוק מה יש לי. אז הוא בודק. יש לך כך וכך. עכשיו יודעים את צורת הטיפול, את אופי הטיפול, פרטי הטיפול. בסדר גמור. אחרי שהגדרנו. רופא לא מסתפק רק בהגדרה הכללית. יש לי כאב עמום בכיוון בבטן הימנית. טוב, אני מבין, יש לי כיוונים לבדוק, רק רגע, בוא לפה, תעשה ככה, תעשה שם. בדיקה מקדימה, אני מתרשם שיש לך כך וכך. אבל אני צריך בכל פעם לשלוח אותך לצילום, ותחזור לכאן עם התוצאות. אחרי שבוע הוא חזר עם התוצאות, כן, כמו שחשבתי, אכן אתה סובל מזה וזה. הטיפול הוא כך וכך. בסדר גמור. זה בדיוק הרעיון, זה אותו דבר.
אנחנו
עושים
כל כך
החיים.
החיים הפשוטים כל כך. אפשר ללכת לבדיקות.
איזה בדיקות?
החיים הפשוטים כל כך, אפשר ללכת לבדיקות. טק, טק, טק.
היו כך פשוטים.
ללכת לבדיקה,
קודם כל, גם הרבה פעמים אנשים לא הולכים לבדיקות, הם חושבים שאפשר להסתדר עם מה שמרגישים, גם שהם לא יודעים מה יש להם, מתרשים ללכת לבדיקה. אבל הדברים הם מאוד דומים. זאת אומרת, אם אדם באמת לוקח את עצמו בידיים, כאילו מגלה אחריות כלפי החיים שלו, אז הוא יעשה בדיקה גם לגבי הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן. זה עניין של אחריות. מה זה חיים לפשוטים? השאלה, מי עושה אותם לפשוטים? אני לא חושב ש... ודאי שהחיים מספקים אתגרים. אבל אתגר זה לא בהחלט... זה לא בהכרח, בוא נגיד, דבר לא פתיר. אני חושב שמה שהופך את האתגר למשבר ואת המשבר לפלונטר, זה היחס של האדם, או חוסר היחס של האדם. אנחנו צריכים להתייחס, כן? לא לחכות עד שהמצב יחמיר כל כך, שגם ההתערבות שלך כבר לא תעזור, כן? צריך בשלב מוקדם להתייחס למציאות הנתונה, המרופלת, אבל הנתונה, ולהתחיל באמת לעסוק בהגדרות. כן? אבל זה דבר ברור. כאשר אדם לא מודע למצבו הנוכחי, עמוד 39, כן? כיצד ידע להתקדם? כיצד ידע באיזה שביל, כן? להתחיל לצעוד? פתח המוצא, כן, המוצא מן המצב הזה, איזה שביל. זאת אומרת, זה עד רמות של שביל, כלומר. יש את הרמה של הכיוון הכללי שלא צריך להתקדם, ויש רמת השביל. כן? אז הכיוון הכללי זה מזרחה. כן? אבל במזרחה אתה צריך לפנות לשביל הימני. כן? הוראות בדרך. נוע סוף. הוראות בדרך. הוראות בדרך. אז אנחנו יודעים שאנחנו נעים מזרחה, זה היית מצפן. מזרחה, מתחיל לנוע מזרחה. מזרחה. המזרח הוא רוח רחבה מאוד. אז רואים, הוראות בדרך, תקבלו, נמצדיקים מדויקים יותר בדרך, כן. אחרי 10 דקות, 15 של תנועה גדודית לכיוון מזרח, כן, גדוד זה וזה, נא לפנות שמאל על השביל. כן, מגיעים הנחיות יותר מדויקות. כן. אם כן, כל כיוון ההתקדמות, כל כיוון ההתקדמות וההשתפרות הוא מאוד מאוד תלוי בהבנת המצב הנפשי לאשורו. לאשורו. כן. כך זה עובד. אז בא בחור ואומר, כן, שהוא מרגיש פחדים ככל שהקשר יותר מתקדם עם בחורה. מרגיש פחדים. שאלה מאיפה פחדים נובעים? יש כמה וכמה סיבות למה יש לאדם פחדים. יכול להיות שזה פחד טבעי ולגיטימי, שדווקא הוא יוצר את הציפייה ואת התפילה ואת המתח החיובי, כן? לקראת ההתקשרות וכן הלאה. יכול להיות שזה פחד שנובע כתוצאה מהעצמה דמיונית, כן? של הרתיעה הטבעית, וכתוצאה מזה הדמיון מלבא את הפחד עוד יותר, על כדי כשאדם משותק וחסר אונים. יכול להיות שהפחד זה תוצאה של חוסר בשלות נפשית, שאדם לא פתוח עדיין להתחבר למישהי, להרחיב את החיים שלו, באמצעות פתיחת הגבולות שלו לטובת כניסתה של מישהי נוספת. כן? יכול להיות כל מיני סיבות למה אדם מפחד. יכול להיות שהפחד הוא תוצאה בכלל של חוסר הבנה מנטלית, של בעיה מנטלית, של חוסר הבנה מה זה ניסוי, יכול להיות כל מיני דברים. אבל צריך לדעת מהי הסיבה המיוחדת לאותו אדם. אז בודקים, נותנים לו אפשרות, שואלים אותו את השאלות, תשמע, יכול להיות שאתה לא בשל נישואין, תשובה לו. יכול להיות שלפעמים הפחד הוא, פחד הוא כתוצאה של חוסר רגש כלפי הבחורה. חוסר רגש. אז מילא שהיא משדרת שהיא רוצה לפתח את הקשר, ואני מרגיש, כן, לא מרגיש כלפי מי יודע מה, אני מפחד. זה מרתיע אותי להתקרב לבחורה, שלמעשה אני לא מרגיש כלפי, כל מיני סיבות יכולות להיות. אבל כדי שנוכל להשאיר תשובה הולמת, אנחנו חייבים לבדוק אחת לאחת את כל הנחות היסוד, ולראות אם יש להם בסיס בתוך הנפש של הנשאל. כן? אבל זו פעולה פשוטה שנגיד, בסדר, פעולה פשוטה שנגיד, עשיתי השבוע. אני אומר דברים שהם קצת מהשטח, כאילו. אז באמת, אחרי שעשינו בירור מאוד רציני, אנחנו אכן גילינו שמדובר, כן, בחור שיש לו בהחלט רגשות כלפי הבחורה. בהחלט יש לו רגשות כלפי הבחורה. קשר הוא מצוין, והרגש הוא מאוד עמוק אגב, הוא מתבסס על התאמה פיזית, הוא מתבסס על התאמה נפשית, מידות טובות וכן הלאה, מתבסס על התאמה רוחנית, שקפת עולם. באמת, בסדר גמור. שום בעיה אין במישור רגשי. לא רגשי ולא נפשי ולא רוחני. יש רגש טוב. כן? בדקנו, 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 וראינו בסופו של דבר. זה דבר שהוא אמר, אני לא אמרתי, אני רק אמרתי את האפשרויות שיש, כמו שפירטתי את הדברים שם. בסופו של דבר, הוא בחר להכריע שהסיבה לכך זה בגלל שהוא מעצים את הפחד הטבעי יותר מדי. פחד הטבעי, זה דבר, גילו בירדה, זה דבר ידוע. הרב קוק אמר כבר, למה צריך להביא שושבין? למה צריך להביא מלווה לחתן ביום חתונתו? כי הוא מלא פחדים. כן? אומר הרב קוק, כן? חתן ביום חתונתו, יש לו חששות, יש לו רתיעה. אולי לא ישתבו בדעותיהם, אולי לא יזכו לפרי בטן ביחד. יש חשש טבעי, כך אומר הרב, בני. אז נותנים לו מלווה שישיח דעתו מכל דבר. הפחד הטבעי הוא דבר קיים, הכרחי, בהרבה מיני מקרים, אפילו חיובי אני חייב לומר. טוב זמכם של לוחם שהולך להיכנס לעזה, אין לו פחד טבעי. אבל אם פחד מביא אותו לידי עריקה, על זה נאמר, כן, ישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. אחיו כלבבו, בסדר. אבל הסתבר בסופו של דבר, וזה זה, זה שייך לסוגיה שלנו. הסתבר כן? בסופו של דבר שהסיבה באמת לזה שלו, זה בגלל שהוא מעצים את הפחד הטבעי, הלגיטימי. הוא מחטט בו, הוא מתעסק איתו יותר מדי, הוא מעצים אותו, ולכן הוא מגיע למצב של חוסר עוני, מצב של, של, של חרדה. ברוך השם. אז מה אני אעשה? אל תתעסק בזה. יש לך מספיק על מה לחשוב כאשר אתה חושב עליה. אתה לא צריך עכשיו לחשוב על הפחד הזה, כן? להתחיל לדמיין, וואו, איך, וואו, איך אני אעמוד בטיור, מה עכשיו? עזב, יש לך מספיק על מה לחשוב. תשלוט במחשבות שלך. אתה מסוגל לשלוט במחשבות שלך? אתה מסוגל לשלוט במחשבות? ולא להתעסק בדבר שאתה לא צריך להתעסק? אם יש דברים שצריך להתעסק בהם, תעסק בהם. אבל אתה צריך להתעסק עכשיו ברגש הטבעי הזה, ולהוציא אותו מפרופורציה? אמרנו, הפחד לא נובע מחוסר התאמה. לא נובע מחוסר רגש כלפי. הכל בסדר. אז מה אתה מתעסק בזה? אל תתעסק בזה. אתה צריך לשלוט במחשבות שלך. ולא ליצור את הזיקה, כן? הלא בריאה הזו, כן? בין הפחד הטבעי, המתח הטבעי, כן? לבין הדמיון. במחשבה, מה צריך? בסדר. בסדר, נשתדל. נראה מה יהיה. כן? אתה לא יודע, מה שמציל אותך כאילו מקשר? יכול להיות, אבל ביררנו וראינו שזה לא שייך לזה. ודאי שיש. אני גם הייתי את זה בתור אפשרות. אבל הוא פסל זה מכל וכל. ודאי שלא. זה לא פחד שנועד, כן, ליצור מצב של פלייט, כיסא מפלט. לא, ממש לא. הוא לא רוצה לאבד אותה. הוא לא רוצה לאבד אותה. אם הוא אומר לי שזה הסיבה, הייתי נותן הדרכה אחרת. אבל זה לא הסיבה. ממש לא. אז הנה דוגמה איך אנחנו בעצם מבררים איזושהי הרגשה נפשית, כן? קודם כל נגדירים את זה כפחד. אחרי זה אנחנו מחפשים אחר מקורות הפחד, בעלי אפשרויות שונות, כן? עד שבוחרים באפשרות יותר נראית, וטוב שיעשה את זה האדם עצמו ולא מישהו שמכתיב מבחוץ, ואז ניגשים לשלב העצות והדרכות, ובצורה כזו, הנה דוגמה, דוגמה. עכשיו זה דבר שיכולים לעשות אותו כל יום, ביחס לכל סוגיה. ביחס לכל מה שמתרחש בתוך שלנו. עכשיו, אני לא מדבר על דברים שאני לא חש אותם. אנחנו מדברים רק על דברים שאנחנו מרגישים אותם בפנים. כן? על זה אנחנו מדברים. אין שום בעיה. אני גם מוכן לעזור בזה. מי שרוצה לבוא עם הרגשה כזו, כן? ובמאמצים משותפים להגדיר אותה קודם כל, לתת לה איזשהו קווי מתאר הגדרתיים, כן? להשתמש באיזה מונח או מושג מוכר מתורת הנפש, כן? ביחס להרגשה הזו. ולהתחיל מה הבעיה? אפשר לעשות את זה. פעם אני עושה את זה המון. אין כמעט שבוע שאנחנו לא מפרקים איזה 4-5 סוגיות כאלה. אפשר לצערי השבוע, אולי הצלחתי. כן? לא כל כך הייתי פה בזה, כן? אבל זה מה שעושים פה המון. מה הבעיה? עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אתה צריך להבין. אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה יכול לעשות את זה עם מישהו. טובים השניים בני אחד. אנחנו לא מיומנים בזה. על ידי העבודה שעשינו, במקרה הזה שתיארתי עכשיו, על ידי העבודה שעשיתי איתו, אז גם אותו בן אדם יודע עכשיו מה לשאול את עצמו. פעם באה, אם רוצה לעשות את זה לבד, יכול לעשות את זה לבד. יכול לעשות את זה לבד. ולהצליח במידה לא מבוטלת. אז אני מציע שבאמת נאפשר לעצמנו לחוות כמה חוויות מתקנות ששייכות לתחום הזה שאנחנו מדברים עליו כאן. זה מאוד חשוב שאדם יחווה חוויות מתקנות וידע שהדבר הוא בידו, ולא ירגיש כאילו הכל אצלו מורפל, כאילו זה לא בשליטתו, כאילו אין לו את הזכות, את היכולת לדעת מה קורה בתוך נפשו, כן? לא חושב שזה בריא הדבר הזה, כן? כן? ואז להיכנע לדינמיקה העיוורת הנפשית הזאת, שמובילה אותנו למקומות מאוד משונים ומוזרים, חוסר סיפוק, מרגשות לא נכון, כן? גם מוסריות, אבל בכלל, לא כדאי. למה? בואו נדבר על הדברים. בכיף. אז אמרנו שכאשר אדם לא מודע למצבו הנוכחי, כיצד להתקדם, יותר מזה, כיצד ידע באיזה שביל להתחיל לצעוד. כן? כיצד ידע מה כדאי לו לבחור. זה אותו רעיון, איזה שביל זה מה לבחור. אין? מה כדאי לבחור? לעשות. על ידי ההיכרות הפנימית של האדם עם עצמו, הוא מסוגל לדעת ולבחון, כן? מה מתאים לו? מה מתאים? גם אדם יכול להגיע, אדם יכול להגיע למצב שבו הוא יודע מה התפריט הטוב לו. הוא אוכל דבר מסוים, הוא מרגיש שזה יוצר לו במשך 3-4 פעמים, הוא אוכל את אותו דבר, הוא מרגיש שהמאכל הזה יוצר לו בטן רכה, מין כזה. הוא אומר, או, זה טוב, בטן רכה זה טוב, בטן רכה זה טוב. כמו שצריך, יש הוציאת סדורות, כן, אין לו לא קיצוניות לכאן, לא קיצוניות. המאכל הזה הוא טוב לי, הוא יוצר בטן רכה, מצוין, מצוין. עכשיו הוא אוכל דבר מסוים אחר, 3-4, בטן קשה. עצירות, חוזר. הוא אומר, המאכל הזה, לא שהוא לא טוב לי, אבל לפחות לא במידה שאני אכלתי אותו. אחד ליום, או חצי ביום, וכך הוא פונה לתפריט, לאט לאט. יכול להיות לתפריט. והכל מתבסס בעצם על איזשהו פידבק. איזשהו משוב, כן? שהוא מקבל מגופו. הוא מתאמץ לשאול את עצמו, ממה הדבר הזה נגרם? אני אעקוב אחרי סדר האכילה שלי. בשביל זה צריך סדר אכילה קבוע. אם אדם חוטף מכל הבעלי יד, הוא לא יכול להגיד מה גורם לו את זה, זה דבר ברור. אבל אם אדם משתדל להנהיג תפריט קבוע בשבוע הקרוב, יש לו אפשרות להיות הרבה יותר קרוב לתשובה, כן? לתשובת השאלה, מי עלה לי את האלו? כלומר, למה אני מרגיש כפי שאני מרגיש? מה אכלתי השבוע? אכלתי השבוע שש מרכיבים. שש מרכיבים אכלתי. בבשרים אכלתי בשר דג, דג כזה, אכלתי בשר עוף, זהו. בירקות אכלתי עגבנייה, מלפפון וחסה. מוצרי חלב, אכלתי. זהו, שש, שבע, שמונה מרכיבים אכלתי. כן? וזה סך התחושות שאני מרגיש בתוך גופי. מה יכול לגרום לתחושה הזאת? השלילית, נגיד, מרגיש שלילית. זה יכול לגרום? לא מסתבר. לא, קשה מאוד להאשים את הירק. בדרך כלל, קשה להאשים את הירק. אולי מוצרי חלב פרה? יכול להיות, אני לא בטוח לגבי זה. טוב, אני יוריד עכשיו, אני אוסיף, אני יוריד. ולאט לאט אני יכול לקבל בהחלט מידע רב ערך לגבי, כן? תנועת הכאבים שיש בתוך הגוף, כן? או הרגשות הנוחות שיש. אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. אגב, יש אנשים שזה המומחיות שלהם. תזונאים, זה בדיוק מה שהם עוסקים. כן? שוב, אנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד, זה הנקודה. לא צריך להמציא את הגלגל. יש אנשים שלמדו את הדברים האלה שונים גם בשונים, שלמו בעון, עון תואפות, כן? כדי שהם יוכלו לתת לנו את המידע הזה. רק לא תמיד אנחנו אוהבים שלהם כסף, זה יש בעיה. כן? Made it yourself. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות את זה לבד ולא עושים כלום. בסדר, אני לא בעד התלות הזו באנשי מקצוע. אבל אם אתה לא מסוגל לעשות דברים לבד, עם כל הכבוד, מכילה, לך לבעל מקצוע. כמה זה עולה? זה לא עולה כלום. תעשה את זה בעצמך, זה לא עולה כלום. זה לא עולה כלום. אבל אתה יכול לעשות את זה בעצמך? חורף עבר, קיץ חלף, ועדיין לא נושעת, אז מה אתה מדבר? כמה זה עולה? כן? מה נפקמינה, כמה זה עולה? זה לא עולה כלום, תעשה את זה בעצמך. אם אתה לא עושה בעצמך, אתה צריך להיות מוכן לשלם מיטב כספך, כדי שאנשים יעזרו לך, אלא אם כן זה לא מעניין אותך מצב הפיזי שלך. לא מעניין אותך, שהבטן שלך כבר קשה, אני יודע מה, 10 שנים. כן, אתה סובל מכל מיני תופעות כאלו ואחרות, כן. זה לא עובד ככה. כן, זה לא מסובך הדברים האלה. צריך לדעת לעבוד, צריך לדעת לדייק. כן, זה יכול להיות מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. כיצד ידע באיזה שביל יכולה, כן, לעשות, על ידי ההיכרות הפנימית, הוא מסוגל לדעת ולבחון מה מתאים לו. כן? מה כדאי לו? מה יכול להשפיע בצורה חיובית? מה הוא רוצה ובאיזה אופן? טוב. למפעל ייצור נעליים, דוגמה. תנו הרבה דוגמאות, אבל הנה יש פה דוגמה משלה. למפעל ייצור נעליים מגיע מנהל חדש. המנהל הנמרץ רוצה לשכלל את המפעל ולהגביר את הכנסותיו. זה טוב ויפה. הרצון להגדיל את ההכנסה זה נחמד. כן, מאוד נחמד. טוב, בכדי לעשות זאת הוא מציע לערוך שינויים במפעל. טוב, כתגובה לכך, פנו הפועלים מנהל ואמרו לו, כיצד אתה מתחיל לשנות את המפעל, כשאתה אפילו אינך יודע כמה עובדים יש? אתה יכול לעשות שינויים. אתה יכול לעשות שינויים. יכול להיות שהבעל הבית הזה עושה שינויים שדורשים הגדלה משמעותית של כמות העובדים. אבל אתה לא יכול להגדיל שיש לך 8 עובדים, ואתה מגדיל, כן, לקצב יצירו של 200 פועלים. אתה לא יכול. כמה פועלים יש לך? מהם התנאים של המפעל? אופי המפעל? בשביל זה יש יועץ ארגוני. יועץ ארגוני. יועץ ארגוני עניינו זה א', לייעץ, איך, כן, לצמצם כמה שאפשר הוצאות מיותרות, ב', איך להגדיל הכנסות. זה תפקידו של יועץ ארגוני. ויועץ ארגוני שהוא ניגש לשטח, כן, הוא נותן עיצה, זה על פי המון המון פרמטרים. יש לי חבר כזה, שהוא יועץ ארגוני של מפעלים. כשהוא נכנס למפעל, הוא הופך את המפעל מהמסד ועד לפחות. כן? לגמרי. הוא בא, יושב עם דף. תראה, המפעל שלך, הוא לא מתוכנן צורה, כן? יש פה הוצאות מיותרות. בתחום הזה, בתחום הזה, בתחום הזה, בתחום הזה. בתחום הזה. הנה, כמו עכשיו אגד. כן? שמשביטים את הזה שלהם. כן, אנשים מסתובבים פה ביום גשם כזה, אני יודע, אין להם תחבורה, כן? להם משביטים, דורשים מהם התייעלות. דורשים התייעלות, סגירת מוסכים, כל מיני דברים. התייעלות. אתם לא תקבלו את הסבסוד של המדינה, בסך 10 מיליוני שקלים. אוקיי? למשכורות לעובדים. אתם לא מתקבלו את הסבסוד, עד שלא תתייעלו באלף, בית, גימל, דל. עכשיו, אם נסים להיות יותר חכמים, מאלו שמבקשים, מהם להתייעל. לא יודע, אני לא חס בוויכוח הזה, כן? אבל הרעיון הוא פשוט. יש חולאים לקופרטיב הזה. וכדי להתגבר על החולאים האלו, צריך לעשות א', ב', ג'. עכשיו, זה לא נוח לעשות דברים האלה. מה זה לסגור מוסכים? זה לשלוח עשרות, מאות פועלים הביתה. אני רוצה לתת למשכורת, נכון? לתת למשכורת. מה, לפטר את כל אלה? יש לי אינטרס לתת למשכורת. כן? אני אסגור את המוסכים, אבל המוסך הוא לא יעיל. אפשר להתייעל. כן? אז אומרים לו, חביבי, אתה עושה פה שינויים, אתה אפילו לא יודע כמה פועל, זה קצת מופרך שהוא לא יודע כמה פועלים יש, לא משנה. כדוגמה לכך פעמים חולה. כיצד אתה מתחיל לשנות את המפעל, כשאתה אפילו אינך יודע כמה עובדים יש, כמה סחורה יש. קודם תלמד איך המקום נראה, הוא מתקיים, הוא מתקדם, מתקיים, סליחה. קודם כל תלמד איך המקום נראה, הוא מתקיים עד כה. כדי לקדם את המפעל, אתה חייב לדעת את התנהלותו הנוכחית. האם ההתנהלות, הנוכחות שלו, כן, אנחנו נזכור מה שאומר המסילת ישרים. כן, איך אומר שם בדרכי קניית הזהירות, מי שרוצה לקנות את הזהירות, שתיים הן ההשקפות, הצריכים לו. האחד שיודע מה הוא הטוב, שיבחר בו, ומה הוא הרע, שינוס ממנו. וכאשר הוא מסתכל, הוא יודע מה הוא הטוב, מה הוא הרע, עכשיו הוא מסתכל על כלל מעשיו, והוא שואל את עצמו, האם המעשה שעשיתי עכשיו הוא מכלל הטוב, מכלל הרע? ואם ימצא בו מן הטוב, יראה דרכים להתחזק בטוב הזה. ואם ימצא מן הרע, יחפש תחבולות איך להתאהר מן הרע הזה. זאת אומרת, אתה צריך אמת מידה, שמתוכה תוכל לשפוט את המצב שלך. כן? ואז להגיע למסקנה. אם המצב הנוכחי הוא חיובי, עד רבה. להוסיף בכיוון הזה, כן? כפליים. אם המצב הזה הוא מצב שלילי ובעייתי, צריך להוציא מרכיבים מסוימים, להכניס במקומם דברים אחרים. כך זה עובד. הכרת המצב הקיים. הכרת המצב הקיים. לא יודע מצב. אנחנו חיים בתוך מערכות רבות. כן? דיברנו מערכות פיזיות, דיברנו מערכות נפשיות. יש מערכות נוספות, חברתיות למשל. יכול להיות מצב, כן? שאנשים שגרים ביחד בחדר אחד, שמרגישים שמשהו לא תקין, אבל לא יודעים מה. לא נעשתה אף פעם שיחה מסודרת, שישבו כל החמישייה, הרביעייה, השמינייה, לא משנה. כן? בואו נברר משהו כאן קורה בחדר. כן? כל מי שמעוניין לשפר את המצב, מוזמן לישיבה היום, שעה, 8, חדר, מספר ו... מישהו פותח ואומר, כולנו מרגישים ואומרים שמשהו בחדר לא תקין, הרגשה של נוחות, יש כאלה שמבטרים אפילו על הכניסה לחדר, יוצאים משעה מוקדמת, מגיעים שעה מאוחרת כדי שלא יתראו עם חברי החדר, משהו לא תקין כאן. אני מבין שכולם מסכימים לזה, נכון? אני מבקש לזרוק לחלל החדר את העובדה הזאת, ואני מבקש מכם, משתתפים, כל אחד ואחד, יאמר את מה שנראה לו דורש תיקון. אנא, בלי ביקורות, בלי האשמות, כל אחד יגיד את הדברים בצורה עד כמה שאפשר, שם שמיים, שם תיקון, מה שנראה לו. זה גם לא מחייב את האחרים, להסכים. תגיד את שלך. לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. עזוב, תגיד, תחיל לדבר. אחד אומר, עוד אחד אומר, עוד אחד אומר. עושים איזה שקלול של הדעות השונות, עושים איזושהי הצבעה, איזושהי הערכה, מתקדמים. אנחנו נמצאים בהרבה מערכות, הרבה מערכות. כל מערכת כזו ודאי צריכה איזשהו תיקון. אבל השאלה אם אתה מתבונן למערכת? זו השאלה. אבל אנחנו חוזרים לעניין הנפש. אנחנו המנהלים של עצמנו, של האני שלנו. המפעל הזה, הפנימי, המפעל הנפשי, שהוא פס יצור בלתי פוסק. הוא פס יצור בלתי פוסק. המפעל הפנימי שלנו מייצר כל הזמן, כן? כוחות, כן? כל הזמן, מייצר תנועות, כן? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, שנייה, שנייה, הכנסות, הוצאות, הווה מחשב, שכר עבירה והפסדה, שכר מצווה והפסדה, הפסד מצווה ושכרה, כן? נראה לה. אנחנו המנהלים של עצמנו, של האני שלנו. בכדי לערוך שינויים, צריך אדם לעשות היכרות עם מקומו העכשווי. נוסף על כך, מודעות עצמית מסייעת לנו לחשוף ולגלות מקומות של חסרים וחסכים בנפש. שידוע שחסרים וחסכים הם מקרינים כל מיני תולדות שמשפיעות על דרכי ההתנהגות שלנו, כן, על כל ההתנהלות הרגשית שלנו, כן, בחברה שאנחנו חיים. בתוך זוגיות זה יכול להתגלות, אדם שיש לו חסכים וחסרים בנפש, יכול להתגלות בתור טיפוס מאוד ילדותי וקטנוני, טיפוס שמאוד משליך על אחרים, ממשים אחרים, מצפה ודורש מאחרים. צריך להיות מודעים לחסכים. אתה לא יכול להפוך את אשתך לאמא שלך, כן, שאפשר לדרוש מנה ולמשוך לה בחצי את אמא, אתה לא יכול. ויש גברים שהם חסכים קשים מאוד. ובתוך הזוגיות הם מתייחסים לנשים שלהם כאילו הם אמאות שלהם. הם גם משפילים את עצמם בזה. אתה לא גבר. יש לך אישה, היא רוצה להיות גבר, עם חוט שדרה, רציני, נחוש. פתאום היא מגלה איזה טיפוס שהוא... כן, החסכים והחסרים שלו כל מיני מנביעים, כן, ומולידים כל מיני התבחינות, כן, כל מיני דברים. הוא לא מסוגל להתמודד, התמודדות רגשית עם, עם סוגיות יום-יום של הזוגיות. אז צריך להיות מודעים לחסכים וחסרונות. כי אם לא תהיה מודע לזה, אז ינהל אותך. ינהל אותך. גילויים אלו הם לעתים כואבים. זה לא פשוט להגיע למסקנה שמבחינה מסוימת אני בעצם ילד קטן. כן, מבחינת האבולוציה הרגשית שלי אני כאילו ילד בכיתה ד'. זה לא פשוט להגיע למסקנה הזו. זה קצת משפיל. מיוחד שבניתי לעצמי תדמית אולי של... כן, חולה. והנה פתאום המציאות תופחת על פניי ואני נאלץ להודות שבסתר המדרגה, בתוך נפשי, למעשה, יש חולשות. בסדר גמור, אנחנו לא נבלים חולים. אבל זה קצת מחייב, זה נכון, זה קצת מחייב. לעמוד מול המראה ולראות פתאום את החשקון הזה, זה לא דבר פשוט. אחרי שטיפחתי לעצמי דימוי כזה מאוד אסתטי, וזה פתאום אני מגלה שמתחת לאיפור מסתתרת איזשהו פלולה. טוב, לא פשוט. בסדר, אז גילויים מתאים כואבים, אז מה? אנחנו גם מובילים את האדם לשחרור ולצמיחה. עכשיו לפחות אני יודע להגדיר את הבית. ושם אני מפנה עכשיו את כוחות הריפוי. לגדילה ולשלמה. דרך חשיפתה של נקודה פנימית, בה אנו תקועים, אתם רואים את הביטוי, בה אנו תקועים. כן? כמו אותו, כן? כמו אותו, כמו אותה אש, כן? שאנחנו לא יודעים את מקורה. כשאנחנו מגלים את מקורה, יש להם אפשרות לטפל בה, לשתק את מקור האש. חשיפתה של נקודה פנימית, בה אנו תקועים. כל עוד לא גילינו אותה, אנחנו תקועים בה. כל דבר שלא נתגלה ולא זכה לתשומת ליבנו, הוא ממשיך לתפקד על פי הדינמיקה שלו, על פי חוקיות אחרת לגמרי. כן? אנחנו מדברים באופן כללי על שני מיני חוקיות. חוקיות הכרתית, שזה חוקיות שהיא בעצם אומרת שהנפש פרוסה לפניי, ואני קובע מה לעשות בה, ואיך לנהל אותה. ויש חוקיות טבעית עיוורת. חוקיות טבעית עיוורת. וזה אומר שהכוחות פועלים עליי מבלי שאני יכול בכלל. כן? או בוחר בכלל להיות מעורב בהתנהלות שלהם. חוקיות עיוורת, חוקיות הכרתית. כן? שינה ויקיצה. הכרה וחוסר הכרה. אז הנה גילינו, ברוך השם, דרך חשיפתה של נקודה פנימית בין תקועי חסרים וכואבים. אבל אפשר לעצמנו להתחיל להתמודד ולהשתחרר מאותה נקודה. כל עוד איננו מכירים בנקודות החסרות, כן? זה כבר יכול להבין בעצמנו, נכון? כל עוד איננו מכירים בנקודות החסרות והכואבות, איננו מאפשרים לעצמנו לתקן אותם. כל הנושא הזה מתבאר בהרחבה בפרק ט"ז. לעתים קרובות, גילויים וחשיפתם של המקומות הללו, וכן הטיפול בהם, מאפשר צמיחה נוספת. כבר דיברנו על זה אתמול, כמדומני ש... כן? כל נקודות הכאב מסתירות מתחתן אור גדול, כן? מאפשר צמיחה נוספת. אותו חסם, אותה תכונה, אותו חסך או חוסר, ברגע שאנחנו נסיר אותו, כן? יתגלה כוח החיים, כן? המועק תחתיו. כוח החיים ש, כן? חסום על ידו, יתעורר, כן? בזה שתיקנתי את החסך הזה, יתעורר כוח אחר. ככה המציאות בנויה. ככה המציאות בנויה, שזה קם, זה נופל. לאום מלאום ימץ. כן? לאום מלאום ימץ. יש לך חסימה, יש לך חסרון, כל עוד לא טיפלת בו, הוא ממשיך לחנוק את כוחות החיים. טיפלת בו, כוח החיים החיובי, כן? כוח החיים החיובי מצליח לצמוח, כן? הוא כבר לא בגלות, כבר לא קלו מתחת לחסרון. שחרור והקלה הגדולה. טוב, אנחנו נעצור כאן. אני אהיה בארבע, אני נלמד ממושלם.